כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו היום איתי סופרין וטל וניג שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם ושלום גם יובל.
שלום מאיה. אנחנו נדבר היום עם דוקטור אבירם צורף,
אבירם צורף.
דוקטור אבירם צורף, על מאמר שכתב בכתב העת מכאן, כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית של מכון הקשרים והמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. במאמר הזה הוא מציע, דיברנו איתו פעם על זה כבר,
נכון.
אבל עכשיו אנחנו נעמיק, הוא מזכיר את האימות בין העמדה של ברנר לזאת של רבי בנימין, לגבי הקורא בספרות העברית, שלילת הקורא של ברנר שהפכה את הספרות לספרות של סופרים ומבקרים, ולא ספרות של הוויה ספרותית, ומה שהוא אומר שם בעצם זה שאנחנו צריכים יותר רבי בנימין, כי הוא מציע לנו מבט טיפה יותר רחב על מהי ספרות.
האופציה של רבי בנימין היא האופציה המועדפת על דוקטור צורף.
כן.
זה בטוח.
לא, אבל הוא גם אומר שכאילו זה עמדה יותר פלורליסטית, שיותר אוכלוסיות
כן,
כותבות
אבל
נכנסות
אתה,
בה.
אתה...
אבל אז אתה מוותר על איכות נגיד? זה מה שאת אומרת?
לא. אני אומרת שאתה מין ליברל כזה שחושב שעמדה פלורליסטית זה הדבר השקוף והטוב. ויש אנשים שלא חושבים כמוך פשוט.
ברנר.
אז רק הצעתי, למשל ברנר, כן.
או אחד העם, שהוא מזכיר שם.
וגם בציבור יש כמה אנשים שלא חושבים כמוך, יובל. הם לא חושבים ככה.
אז הם צריכים לבוא לדבר איתי, ואני אסביר להם למה הם טועים.
בשביל זה יש לך תוכנית רדיו, אתה מנסה לשכנע אותם שהם טועים.
האמת היא שאני לא חושב שזה מה שאני עושה פה לרוב.
אני גם לא חושב שזה מה שאתה עושה, אבל אתה כרגע הצעת.
אני אומר לעצמי,
אולי זה... אתה רק עושה נזק לליברלים. בוא נודה בזה.
הם לא צריכים הרבה עזרה.
זה נכון.
בלגרום לעצמם נזק.
כן, כן, הם מסתדרים גם לבד.
ואם כבר הזכרת לנזק של ליברלים, נדבר אחר כך גם עם גיל ססובר שלנו, על עוד ספר שכדאי לזכור ולא לשכוח, והיום הוא ידבר על הנרי מילר עם ימים שקטים בקלישי, לא ספר לליברלים.
לא. אני אגיד לך משהו, הנרי מילר עשה איזה סיבוב מעניין, כשהוא, בהתחלה לא רצו להוציא את הספרים שלו, ואחר כך הוציאו והורידו, והיה עם זה שערוריות וכל הדבר הזה, זה נחשב לפורנוגרפי, ואז פתאום היה איזה רגע כזה בעולם שבו פתאום הבינו את הגאונות שלו, וקראו את הספרים שלו, והוציאו את הספרים שלו, ולגלגו על אז, והזדעזעו מזה שפעם לא הוציאו את הספרים האלה, ועכשיו חזרנו באיזה מין מעגל הטיפשות ההיסטורי, בדיוק לאותם תקופות, שבהם זה ספר שבחיים לא היו מוציאים היום, וגם, אתה קורא את זה היום, אוקיי, כאילו, יש שם, קודם כל יש שם זונות, ויש את היחסים שלו עם זונות, וזה נחמד ונעים, וזה לא נהוג היום. אוקיי.
במעבר חד, לא כל כך חד בעצם.
לא.
לא כל כך חד.
לא כל כך חד.
לא כל כך חד. כי אנחנו מדברים על הגונקור, הפרס הצרפתי החשוב ביותר שם, שניתן אתמול, שהוא ענק אתמול, ולמה זה לא כל כך מנותק? כי דיברנו לאחרונה, ממש השבוע, על הדרך שבה מחולקים פרסים בצרפת, שזה לא לגמרי שונה מאיך שמתנהלת החברה בספרים של הנרי מילר.
מי קרא לזה ככה? אלתרמן נדמה לי, לא?
משהו כזה, כן. אז הפרס החשוב הזה, הגונקור, ניתן לסופר, שאנחנו לא כל כך מכירים, הרווה לטליה. הוא זכה בפרס שעומד על 10 אירו. זה כל מה שהוא מקבל בהתחלה. אחר כך הוא מקבל המון הון סימבולי וגם הון ממשי, כי הוא צפוי למכור בממוצע עוד 320 אלף עותקים מהספר שלו, ובטח יתורגם גם לעוד שפות, ועל כן גם ירוויח ממשית חוץ מ10 אירו האלה.
והוא נהיה סופר שסימנו אותו כסופר חשוב.
הוא נהיה סופר שזכה בקונקורס.
נכון, הרווה לטליה, הוא מתמטיקאי, הוא היה עיתונאי מדעי, הספר שעליו הוא זכה בגונקור נקרא לאנומלי, האנומלי אני תרגם, שזה חריגה או סטייה מהנורמה. הרומן הזה מתרחש בשנת 2021, טיפה עתידני, קצת, בטיסה בין פריז לניו יורק. הוא רומן רב קולי, 11 מהנושאים בטיסה הזאת מספרים את הסיפור, כולל מתנקש שנמצא על הטיסה, וכוכב פופ ניגרי. בלמון תיארו את הספר כקרים מאוד, ככזה שמפלרטט בין הז'אנרים, מותחן, מין מותחן מעורב במדע בדיוני. הרווה לטליה, בן 63, נולד בפריז, הוא מחזאי ובלשן, וחבר בקבוצה אקספרימנטלית אוליפו. הוא פרסם כ-30 ספרים, ביניהם גם שירה ואירוטיקה, וגם רומנים, והוא היה מסתבר הפייבורית לזכייה השנה. שזה, אתה יודע, כשכתוב, הוא היה פייבורית לזכייה השנה, אני אומרת את עצמי,
איך יכול להיות שהוא זכה?
לא, הוא היה פייבורית, זאת אומרת, הם החליטו שהוא יזכה מראש,
כי הוא, של מי הוא חבר? של מי הוא חבר?
מה קורה נכון. שם? איך זה, הרי אנחנו הבנו את זה מתנהל אצל הצרפתים. איזה,
מי מהאורחים שלו יושב בראש ועדת הפרס,
בדיוק,
את אומרת?
נכון.
או עם מי הוא שכב שם, או כל מיני דברים כאלה. או למי שילמו, המון דברים הם עושים, האמת היא שזו כתבה שמרתקת.
אבל אתה יודע, אולי הוא גם, הכל לכאורה, ואולי הוא גם פשוט סופר גאון.
הוא פשוט סופר גאון. נגיד שהאנומליה הוא הרומן ה-21 שלו, רק 7 רומנים שלו תורגמו לאנגלית. נגיד גם שפרס הגונקור נוסד בשנת 1867, בדרך כלל מכריזים עליו בחודש נובמבר, אחרי שעשרת חברי ועדת הפרס, אוכלים יחדיו ארוחת צהריים מסורתית, הכוללת נזיד של טלה בזיתים במסעדת דרואן בפריז. סליחה, בפרי.
בפרי.
כל שנה, כל שנה, עשרת הגברים הלבנים, העשירים, המסובכים בשלל אינטרסים עם הוצאות ספרים, סתם.
יושבים שם,
לכאורה,
ואוכלים טלה תמים ששחטו לכבודם.
השנה המסעדות בפריז ובכל צרפת, כמו אצלנו וברוב העולם בעצם, סגורות בגלל הסגר, אז הזוכה הוכרז בזום, הם נאלצו לוותר על טלה בזיתים, אבל בכל זאת הצליחו להכריז על זוכה. ברנודו, אגב, זכתה השנה מרי אלן לפון על הרומן שלה, היסטואר דו פיל, היא כבר זכתה ברנודו בעבר, בשנת 2001, מה שגורם לחשוב, אולי, שוב, ברנודו זה כאילו הפרס המושמט שלהם.
תראה, אמרו שיש ברנודו 10 גברים, נדמה לי, ואישה אחת.
כן, עכשיו.
בשופטים, כן. עכשיו. אז מדי פעם, נגיד, כמה זה 2001, עכשיו אנחנו 2020, כאילו מדי...
מדי 20 שנה נותנים לאישה, אבל זה אותה אישה.
וזה תמיד אותה אישה, האישה הזאת שמוצאת חן בינינו.
לא בדקנו, לא בדקנו, אולי היו עוד...
לכאורה.
אולי לא, אולי היו עוד נשים ב-20 שנה האחרונות.
נכון, נכון. אנחנו
לא...
בסדר.
לא יודעים, אבל אם היא זוכה בגלל קשרים פסולים לכאורה, אז אני חושב שצריך לציין את זה לחיוב, כי היא שומרת על הקשרים שלה. לאור מצב עניינים כזה, שבו הרנודו נגוע בקשרים פסולים, אומר שכאילו אתה גם דורך על אצבעות, אתה שוכב עם הבן אדם הלא נכון, אבל היא לא, היא עקבית.
נכון.
היא ממש ממשיכה ומטפחת את הקשרים הפסולים שלה.
גם זה כישרון.
לכאורה, זה אנחנו לא יודעים כלום.
הטקס של הכרזת הגונקור נדחה השנה כאקט של סולידריות עם חנויות הספרים בצרפת, שהוגדרו שם כלא חיוניות, ולכן נסגרו בשל הסגר. הם מורשו להיפתח עכשיו רק בימים האחרונים תחת מגבלות, ולכן הם, אז הם עשו את ההכרזה והפרס. שזה חלק נחמד אצל הצרפתים, סולידריות וכל הדבר הזה.
הם אוהבים ספרות, חשוב להם.
כן, זה חשוב להם, ומצד שני, אז יש משהו בצרפת, זאת חיה מעניינת. האדם הצרפתי.
חיה מעניינת אך חייתית.
בן זוכה העבר בגונקור, רק נגיד, זה פרס מאוד חשוב, מרסל פרוסט, אנדרי מלרוס, סימון דה בובואר, מרגרית דירס, אתה יודע, אנשים.
לא, זה פרס חשוב. זה גם, עכשיו הוא יכול להגיד, זוכה בגונקור, זה לתמיד.
נכון.
זה כמו להיות שופט בגונקור, זה לכל החיים.
טוב, בוא לפרסים. בוא נדבר קצת על עלינו.
יאללה, בוא נדבר עלינו. גם לנו יש פרסים. נברך את אשכול נבו. הוא זוכה לאחרונה בהמון פרסים בעולם. המון. תופעה. לא, לפני חודש דיווחנו...
הוא זכה עכשיו בשני פרסים.
ולפני חודש דיווחנו שהוא בין המועמדים הסופיים לפרס פמינה הצרפתי, עם ספרו, הרעיון האחרון. והנה הוא זכה בעוד שני פרסים בינלאומיים נוספים, אחד ספרדי ואחד איטלקי. בספרד הספר 3 קומות זכה בפרס גילדת הספר של נפה בחבל הבסקים, אני אפילו לא הולך לנסות לבטא את השמות האלה, כי אחר כך המאזינים יצעקו עליי. בימים כתיקונם ההכרזה על הפרס הזה מתקיימת ביום הספר הספרדי, אבל בגלל הקורונה הוכרז אשכול נבו כזוכה בטקס וירטואלית, והשופטים...
חבל, פספסת כל הנסיעות הנחמדות האלה.
יו, איזה באס הזה, עד שאתה זוכה, יש לך שנה שאתה עשוי לזכות ב3 פרסים לנאומים, היית יכול להיות בפריז, בספרד, באיטליה, ובמקום זה אתה יושב בבית בזום.
האמת שאני חושבת שזה ממש נחמד, הרעיון של לשבת בבית, אבל כן, יכול להיות שהוא פחות נהנה מזה. הוא החמיץ.
את יודעת, הוא היה יכול לשבת.
זה כמו שירה הס, שהייתה מועמדת לאמי, ו...
היא קיבלה את זה ב...
כל הטקס התקיים בזום, אז כל הרעיון הזה של ללכת על זה, ולהתראיין, והשטיח האדום, והחוויה הזאת, ולפגוש את מי שפוגשים, זה נמנע ממנה. חבל.
טוב, השופטים הספרדים בכל מקרה כתבו על שלוש קומות, שהוא ספר פנטסטי. כתוב בסגנון פשוט וישיר, המציב מראה מול הסתירות הפנימיות בחברה הישראלית, ובה בעת מגיש לקורא יצירה אוניברסלית מושלמת לזמנים של גלובליזציה וניקור, בכך שהיא שמה דגש דווקא על תקווה שבסיפור והגאולה, התקווה שבסיפור והגאולה שבמילה. נגיד ששלוש קומות ראה אור בעברית, ב-2015 הוא תורגם לשפות רבות, וחלקים מהספר עובדו לשתי הצגות בארץ, וגם סרט בינלאומי, ובכלל הולך בגדולות.
סרט של נינו מורטי, לא סתם. באיטליה זכה הספר הרעיון האחרון, שזה הספר האחרון שלו, בפרס ויצו לספרות יהודית, פרס שמוענק מדי שנה, לספר היהודי הטוב ביותר שראה אור באותה שנה. השופטים שם כתבו, ביצירתו האחרונה עוסק אשכול נבו ביד אומן במספר נושאים אוניברסליים, חברות ברגעי עצב, כאב עמוק או שמחה, זוגיות במשבר, היחסים המאתגרים בין הורים וילדיהם. בו בזמן הוא בוחן את מורכבותה של החברה הישראלית באמצעות מבנה ספרותי מקורי, רעיון מיוחד כשלעצמו. בעבר, אגב, זכו בפרס הזה, בפרס ויצו, נתן אנגלנדר, ג'ונתן ספרון פויר, דוד גרוסמן, אהרון אפלפלד, אז הוא פה בחברה טובה מאוד, אשכול נבו. הרעיון האחרון ראה אור בעברית בספטמבר 2018, הוא תורגם כמובן מאז לכל מיני שפות, כיכב ברשימות רבי המכר בארץ וגם באיטליה. הקוריירה דה לה סרה האיטלקי, העיתון האיטלקי, בחר אותו כאחד מהספרים הטובים של אותה שנה. ברכות חמות לזוכים כולם.
כן, לכל הזוכים, לאשכול נבו
בעיקר לאשכול נבו.
בעיקר לאשכול נבו, כי הוא שלנו. בדיוק, אנחנו לא שוכחים, אנחנו על המפה ואנחנו נשארים על המפה. בגיליון האחרון של כתב העת מכאן כותב דוקטור אבירם צורף, שהוא עמית פוסט דוקטורט באקדמיה על שם פולונסקי במכון ון ליר בירושלים. הוא כותב על מקומו של הקורא בספרות העברית במפנה המאות. על האימות, אפשר לומר, בין משנתו של רבי בנימין לבין זו של ברנר. ברנר ניצח בעצם באימות הזה, הניצחון הזה מבשר בעצם כל מיני דברים. מבשר בין השאר את מחקתו של הקורא כדמות שיש בכוחה לקבוע ולהשפיע על דרכי התגבשותה של ההוויה הספרותית. זאת אומרת, בכלל, ברנר אומר, תפסיקו עם הדיאלוג הזה. הקורא פה בשביל לחוות את הגאון שכותב, שמעביר לו את המסר. אתם לא חלק במשוואה הזאת, אתם רק הקבל, אם אפשר לומר. בעצם הוא טוען שהמשמעות של המחיקה הזאת, זה דוקטור אבירם צורף, שהמשמעות של המחיקה הזאת היא מוחקת גם את האפשרות של ייצוג ספרותי לקולקטיב נאבק. למשל, הייצוג של המאבק הפלסטיני והייצוג של המאבק המזרחי בשיח על הספרות העברית. ואנחנו רוצים קצת להעמיק ולנסות להבין למה הוא מתכוון ומה ההצעה האלטרנטיבית.
כן,
רבי בנימין.
רבי בנימין הציע, והאם עדיין אפשר לקבל את ההצעה שלו? האם, או שזה מאוחר מדי?
אי אפשר, בלי חרטות. שלום לדוקטור אבירם צורף.
שלום, שלום.
שלום אבירם.
אפשר להתחרט עדיין? אפשר לעשות אחורה פני רגע? או שעבוד לנו?
אז אני אנסה, קודם כל אני חושב שתמיד אפשר לחשוב מעט, אבל אני גם לא בטוח שאפשר, זה עניין של חרטה וחזרה למשהו. אלא לנסות באמת לדבר על דברים מעכשיו. אני קצת אדייק את ההצגה, כן? כי אני חושב שלמשל ברנר דווקא גם במאמר וגם מה שקצת דיברתי אתמול בערב ההשקה של כתב העת, ברנר לא מדבר על גאון במובן נגיד שעולה אצל אחד העם למשל.
כן, נכון, זה יותר מאחד העם אצלך.
אבל אצל ברנר בכל זאת יש דגש ודברים שעליהם דיברו כבר חנן חבר ושי גינסבורג על הצורך לייצג את הסיטואציה הפוליטית בפלסטין ארץ ישראל כסובייקט שהוא לא מצליח להגשים את המאוויים שלו אבל הוא המוקד של ההתרחשות הספרותית. ובפולמוסים השונים לעומת זאת של בנימין הנ"ל, וזה לא רק עם ברנר אלא עם כמה וכמה אנשים, ובתחילת דרכו עם אחד העם, יותר מאוחר עם ברנר, בשלבים קצת יותר מאוחרים גם עם שטיינברג, ובאימות מובלה עם אורי צבי גרינברג בכלפי 99, אז הוא באמת מציין כל פעם, פעם אחר פעם, את ההוויה הספרותית כהוויה קולקטיבית. הדבר הזה נקשר אצלו להמשכיות עם דפוסים פואטיים מוקדמים יותר. כלומר, דפוסים פואטיים מסורתיים, במובן זה אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, הוא למעשה קורא תיגר על הניסיון של הספרות העברית לכונן את עצמה כשדה אינטלקטואלי אוטונומי מובחן, כי בעצם השאלה שעולה היא, מה אנחנו חושבים שספרות אומרת? מה זה ספרות? מה העולם הטקסטים שכלול בתוך המושג ספרות? ופה אני קצת אשתמש בטענה שאמר אותה חוקר של ספרות מצרית מודרני, דווקא מישהו בשם מייקל אלן, שאמר ש למעשה מה שאנחנו היום מדברים עליו כספרות העולם הוא לא איזה מקום מכיל, אינקלוסיבי, שאליו מתנקזות כל הספרויות הלאומיות, אלא מקום שהוא בעצם מביא לנו את הקו שמבחין בין ציבור שמזהה את עצמו כמשכיל, קוסמופוליטי ומודרני, לבין מי שהוא מזהה כלא. כלומר, הגדרת הספרות היא בסופו של דבר הגדרה שמשמשת ליצירה של מובחנות מעמדית. ואני חושב שבאמצעות הקריאת התיגר של רבי בנימין על הקו הזה, שזה מה שאני קצת מנסה להציע בדברים שם, אפשר לדבר אולי על דפוסים אחרים.
אבל איך עושים את זה בפועל?
כן, באיזה אופן מכניסים את הקורא לתוך העסק?
הרי אנחנו יודעים שהקאנון כזה, או הגדרות והגבולות שהספרות קובעת לעצמה, זה נכון שיש איזה ציבור שנחוש לעשות את זה, אבל הדברים האלה גם קורים מעצמם, זה לפעמים פחות קונספירטיבי ממה שאנחנו מדמיינים מעצמנו, ונדמה שגם שניסיונות לאתגר את הדברים האלה, לשבור את הגבולות, לאפשר שיח לא מדיר, הרבה פעמים זה נשמע טוב על הנייר, אבל בפועל קשה הרבה יותר לעשות את זה. איך עושים את זה? מה ההצעה שלו?
אוקיי, אז אני אציע מה אני חושב שהוא... אני לא חושב שזה רק הרחבת השיח. באיזשהו מקום זה נראה לי אפילו הבעיה. העניין הוא לא להפוך את הספרות ליותר רב תרבותית, אלא להרער בכלל על איך היא מבינה את המושג ספרות.
איך הספרות עצמה מבינה את המושג ספרות, אתה אומר?
כן, וזה נראה לי באיזשהו מקום בדיוק, אם תקראו את פתח הדבר של שי גינסבורג ואמיר בן בג'י לקובץ, זה בעצם בדיוק מה שהם מנסים לעשות בקובץ הזה, לנסות לעשות רפלקציה על האופן שבו מחשבת הספרות העברית חושבת על הדרכים שבהן היא מבינה את מושג הספרות. ואני חושב שאחד הדברים המעניינים, ופה אני גולש כבר מרבי בנימין קצת לשנות ה-50, זה לנסות להראות איך בעצם כל כתיבה שהייתה כתיבה שנגעה בליבה של הפוליטי, וכתוצאה מכך גם הייתה מפורשת יותר, פחות מעומעמת ומהוגנת מהביטוי הספרותי הבורגני, הוקעה הן על ידי מבקרי ספרות בעברית, מבקרי ספרות עברית, והן על ידי מבקרי ספרות ערבית בשדה המזרחנות הישראלית. ספרות שנגעה בממשי והייתה מפורשת מדי, הוקעה ככתיבה שאיננה פואטית, וכתיבה שהיא עיתונאית, שמתוארת כצעקות וכללות.
מעניין. תן לנו דוגמה לספרות כזאת שהוקעה.
למשל, כששמואל מורה, מזרחן יהודי עיראקי, ישראלי שכותב בשנות ה-50 על ספרות פלסטינית, כשהוא מנסה לסרטט את מה הן דרכי התפתחותה אפשריות של ספרות פלסטינית, אז הוא בעצם מייצר קו גבול בין הפואטיקה שעסוקה באינדיבידואל, או לחילופין, פואטיקה שנובעת מהצמיחה האינטלקטואלית הפלסטינית, שאותה הוא מסמן באחרי 48, כן? כלומר, פלסטינים ישראלים מנסה לייצר את הזהות שנוחה לו של ערבי ישראלי.
כן.
אז זוהי פואטיקה ראויה. אבל הפואטיקה הפלסטינית שעוסקת במישרין בנושא הפוליטי, בנושא של הפליטות, בנושא הלאומי הפלסטיני, הדבר הזה נתפס אצלו כפואטיקה בלתי ראויה, כפואטיקה מפורשת, כפואטיקה שהיא צעקות וכללות. זה בעצם ציטוט שלו. ואני חושב שהדבר הזה, אם אנחנו נראה את האופן שבו ביקורת הספרות העברית מתייחסת לספרות מזרחית, למשל מאמר של גרשון שקד מ-1992, בצורה מאוד מאוד דומה הוא מתייחס כספרות מפורשת שעסוקה בפופולריזציה של מה שהוא קורא לו ספרות הזעקה הסוציאלית של סופרים עדתיים. ככה גרשון שקד מתאר את הספרות המזרחית. עכשיו, אני לא חושב, וזה מה שאני מנסה להגיד, אני לא חושב שפתיחת השורות, במובן הזה של ההכללה של יותר כתבים בכאן, למשל, שסופרים מזרחים, היטיבה עם הדבר הזה, וזה למה? כי אני חושב שלמעשה הקטגוריה שאפשרה הכנסה של סופרים מזרחים לכאן, למעשה יקרה אותה מאפשרות הקריאת התיגר.
אתה בעצם, מה שאתה בעצם אומר זה שהם שינו את עצמם הסופרים כדי להיכנס לקאנון. זה לא שהם הביאו את שלהם, אלא הם השתנו.
לא בדיוק, כי אני חושב שבסופו של דבר אנחנו לא עם הרבה אופציות שקוראות תיגר על הדפוס הזה, אבל מה שכן נראה לי מעניין להבין זה מי הם אותם, מי היו אלה שהצליחו להתקבל בנקל אל תוך השיח הספרותי העברי היותר מאוחר. למשל, אחרי שביקורת הספרות העברית אימצה את המסגרות התיאורטיות הפוסט-קולוניאליות, עולה באופן מאוד מאוד בולט, שאחת הקטגוריות שנורא נורא חביבה בשיח הזה, היא הקטגוריה של היברידיות, הקטגוריה של הדמות של המזרחי, כמי שמערער על קטגוריות זהות שונות.
כן.
כן, בין מזרח ומערב, בין דת וחילון, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, הקטגוריה הזאת מאפשרת למזרחים להיוותר רק בתחום הזהות, רק בתחום ה... לא מאפשרת פואטיקה שמארגנת קולקטיביות שנצויה במאבק. אני חושב שזה מסביר, למשל, את העובדה שבשיח על הספרות העברית יש הרבה יותר מקום לדמויות כמו ז'קלין כהנוב, שאין בה בכלל מימד של התנגדות פוליטית, לבין הדמויות כמו ויקי שירן, אני מדבר על השירה שלה, או שימון בלה, שהם זוכים להרבה פחות מקום.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה כללית. אתה יודע, אם נשים לב על מה קורה היום בספרות, זה שמצד אחד אנשים קוראים פחות, יש פחות עניין בכתבי עת ספרותיים, יש פחות עניין במחקר הספרותי, יש פחות עניין בציבור הרחב בספרות. ויותר ויותר, שם באקדמיה וגם במקומות אחרים, שואלים מהי ספרות. זה קרה באוניברסיטת תל אביב בערב מיוחד, או במין כזה יוזמה.
יום עיון כזה.
היה יום עיון ארוך.
מהי ספרות.
על מהי ספרות. אחרי זה יצא גילון מיוחד של כתב העת הו. גם עכשיו אנחנו בשיחה איתך שואלים את עצמנו בעצם, האם אנחנו צריכים לחשוב מחדש על מהי ספרות לגבי, לאור הוויכוח הזה בין ברנר ואחד העם לבנימין, ולמה, אולי... אולי כל הזמן אנחנו עכשיו בתקופה הזאת שואלים את עצמנו מהי ספרות, כי אנחנו בעצמנו לא כל כך יודעים ואף אחד לא מתעניין בציבור הרחב?
יכול להיות, אני לא יודע, מה שאני חשבתי עליו כתופעה מעניינת אחרת, הוא להסתכל על הספרים שיצאו בעברית לאחרונה, בשנים האחרונות, ולהסתכל על הגודש המאוד גדול של דמויות שם, שהם חוקרי תרבות באוניברסיטה. ולפעמים נורא נורא מעניין לשים לב לזה. כן? כאילו, באיזשהו מקום, העובדה שהדמויות האלה הן אלה שכובשות את הזירה הספרותית, בעצם כבר מעידה על זה שהספרות הזאת נכתבת למבקרים. עכשיו, אני חושב שזה באיזשהו מקום מעיד על, ובמובן הזה, זה אם אני חוזר לרבין ימין, זה מעיד קצת על האופן שבו הספרות העברית כוננה את עצמה מראשיתה. זה למעשה, וזה איך שספרות עולם כוננה, במובן הזה ספרות עברית לא שונה בהרבה מספרויות אחרות, אלא היא חלק מאותו קו מבחין שמייקל אלן תיאר אותו, הקו המבחין שהופך קבוצה מסוימת לקבוצה המשכילה והקוסמופוליטית, כחלק מז'אנר הכתיבה, שהוא למעשה חלק מאיזושהי מסגרת אוניברסלית, שהיא יכולה להעתיק את עצמה מהמקומי, החוצה. כן? והיכולת, אני חושב, לערער על הקו המבחין הזה, כן? לדבר על, לשבור אולי את הקו שעד היום חוצץ בצורה מאוד מאוד עזה, בין ספרות שבעל פה לספרות כתובה, בין עיתונאות ופובליציסטיקה לספרות יפה, בין בין ביקורת וספרות. כל הדברים האלה, כן, כל החלוקות האלה שהן נעשות על מנת להפוך את הספרות לאיזושהי מסגרת אוטונומית, לאיזשהו שדה שיח אוטונומי, שבעצם עיקר המשמעות שלו היא בהגדרה מחודשת של הקו המבחין המעמדי. כן? אני חושב שהדבר הזה יכול להיות בו משהו שבאמת יפרום את הקשר הגורדי הזה שקושר בין ספרות ומעמד.
כן, ואולי אז גם זה יתחיל לעניין את הציבור, כל הסיפור הזה, הספרות. דוקטור אבירם צורף, נמליץ על כל הגיליון הזה של מכאן, שהוא מאוד מאוד מעניין, ותודה רבה לך על השיחה הזאת.
בשמחה, תודה לכם.
להתראות.
ויובל, מתקנים אותי פה, אמרתי פרסטיטוציה שאלתרמן אמר,
כן.
אז מתקנים אותי פה המאזינים החביבים שלנו, דובר בשלונסקי. איתנו גיל ססובר בפינתו ספרים שכדאי לזכור ולא לשכוח, והיום אנחנו סוף סוף מדברים על הנרי מילר.
סוף סוף כי צריך להגיד את זה, מי שמאזין יודע, את מאוד אוהבת אותו.
זה לא ידוע?
ידוע.
ידוע לכל.
זה ידוע גם למי שלא מאזין.
שלום לסופר ואיש הים גיל ססובר.
גם אני אוהב אותו.
וזהו, אני חולקת עם גיל כמה אהבות, זאת אחת הגדולה שבהן.
אני חושב שהנפש שלי, הנפש שלי עדינה מדי, עדינה מדי בשביל הדבר הזה. אני לא יודע אם אני אסמיק פה כל השיחה לדעתי.
אז אנחנו...
שמעתים את כל השיחה הזאת בסוגריים מרובעים ולהוציא אותה מחוץ לשידור או מחוץ לקיום.
אוקיי, אז זה זמן טוב לציין שאנחנו בשידור חי, גיל, ואני מבקש לך לשמור על הפה שלך. אנחנו מדברים היום על ימים שקטים בקלישי, ספר שיצא בשנת 1956. אבל בארץ פורסם לראשונה בשנת 1980 בהוצאת זמורה. 1980 זו שנת מותו של הנרי מילר גם, בתרגום של יותם ראובני. בכל אופן, בימים שקטים בקלישי הוא כותב על סופר אמריקאי כזה גולה בפריז, אבל זה הוא, גיל, זה תמיד הוא. זה תמיד הוא.
אפשר גם לציין באותה נקודה שהוא נפטר בגיל 88, ולמרות כל הקלעים שלו והסמים והקרחנה התמידית שהוא חי בה, והוא באמת התחתן עם מלא נשים שחלקן התאבדו וחלקן התאשפזו בבתים לחולי נפש וכן הלאה, הוא הגיע לגיל מאוד מבוגר ובבריאות טובה.
אולי הוא שאב את האנרגיה מכל מי שמסביבו, ככה אנשים שורדים.
יכול להיות, אבל יש בזה איזה קצת... אני חושב שכאילו בכל הספרות הזאת יש בה את כל ה... מאפיינים של פאנק, זאת אומרת, זה תרבות נגד בצורה הכי נקייה, הכי מוכרעת והכי מוחלטת שלה. זאת אומרת, היא בזה לכל הבורגנות ולכל העבדות לצרכנות ולצריכת יתר ולעבודה מ-9 עד 5 ולאיזו שאיפה לנוחיות ולחוסר הרפתקנות, ויש פה מעין איזה קדושה של החיים. זאת אומרת, כל הדמויות שם, וכל הדמויות הן שוב, הן עלובות, זה מאוד מזכיר את ים המוות בזה, אין שם רוזנים ומלאכים וכל מיני, זה אנשים שחיים אפילו
בעוני.
לא מהיד.
אתה אומר שזה הסוד לחיים ארוכים? לחיות חיים של פאנק בשולי החברה?
לא, היה לו מזל, ובמקרה הזה הוא בז לאלה שמקדשים את הנבט חיטה ולא איזה בקבוק של ברנדי.
לא, אני אוהבת, אנחנו כמובן מאוד אוהבים אנשים כאלה שתמיד שתו וישנו ועוד כל מיני דברים, והם בכל זאת חיו בטוב עד גיל 88. כמה נחמד, אני חושבת שזה עניין של הזווית שבה הוא הסתכל על הדברים, כי הוא בסך הכל מתאר איזה מין עניים מרודים, אין להם פרוסת לחם לאכול, ועדיין הם, יש בהם איזה עליצות מסוימת.
אני רוצה לשאול אתכם כמעריציו, למה דווקא הספר הזה, אותך גיל? הרי הדברים האלה שאתה מתאר מצויים בלא מעט מהספרים שלו, זאת אומרת, הוא כותב על, על הרבה מאוד סקס, סמים ורוקנרול בהרבה ספרים.
אז קודם כל נגיד ככה, אני חושב שהספר הטוב ביותר שנכתב בו, האהוב עליי לצורך עניין מכל הספרים, זה חוג הסרטן, כן? שהוא רחב ממנו בהיקפו, אולי פי 40, אני צריך להגיד על ימים שקטים בקלישי שזה 50 עמודים.
כן. נכון, ספר קטן, ספרון.
מתאים לקורונה, כזה.
ואם בחוג הסרטן, לדוגמה, זה נדמה, אני חושב שדיברתי על זה עם אליסף מרובינזון ספרים, והוא אמר את המשפט, זה נדמה שהוא כותב כמי שברא את הקיום, אז בימים שקטים בקלישי יש כתיבה מאוד מאוד פשוטה. זאת אומרת, יש בה משהו כמעט כמו ריפורט, שמאוד מזכיר, נגיד, את הכתיבה שיש בפרפר או במלך החברוש. כמעט אין דימויים, הכל מאוד משפטים קצרים, הכל מאוד ברור. מה שכאילו שמוביל את הספרות זה באמת הסיפור בעצמו. זאת אומרת, הלכנו לפה ועשינו את זה, ומה שקורה זה נפלא. זאת אומרת, למי שאוהב את מה שקורה שם, כן? אני היום בבוקר ניסיתי למצוא קטעים בשביל לתת לכם, בשביל להקריא.
זה לא קל.
היה נדמה לי שכאילו אני ממש מחפש את ה-A או A, כי
אין מילים שמותר להגיד ברדיו.
אנחנו דיברנו על זה אתמול, גיל, ואמרנו יש דברים שאי אפשר להגיד, והספר הזה היום לא היו מוציאים אותו כנראה.
אני לא חושב. זה בדיוק כמו הדיון שהיה לולית. זאת אומרת, זה ברור שבספרות מותר להגיד הכל. אני רוצה גם להגיד בהקשר הזה. יש קודם כל מבחינתי זה ספרות פורנו פר אקסלנס, ותסלח לי גם נועה מנהיים, שאני זוכר שהיה לי דיון איתה, ואז היא אמרה, זה לא פורנו מאחר ויש סיפור, מה שהופך את זה להיות אירוטיקה, אבל זה ספרות פורנו והיא ספרות פורנו בשיאה. אבל בפורנו יש כמה ז'אנרים גם. זאת אומרת, נגיד יש את המרכיז דה סעד, שהוא כנראה באמת הגדול מכולם, גם בהיקף וגם בתעוזה שלו וביכולת שלו לספר סיפור, אבל הוא באמת סדיסט. זאת אומרת, אם יש את ההגדרה הזאת שאומרת לעשות מין כדרך הטבע, אז אצל סעד היא נהדרת לחלוטין, היא כמעט לא קיימת, וכל היתר קיים שם. ויש כמו שדיברנו על ונוס בפרווה, על התמסרות מרצון וכן הלאה, ויש את הז'אנר של הנרי מילר שהוא ז'אנר אחר לגמרי, ובעצם בחוג הסרטן ובאותה תקופה שהוא כתב גם את ימים שקטים בקלישי, על אותה תקופה בפריז בתחילת שנות ה-30, הוא ממציא ז'אנר של, הוא אומר כאילו באמת על הזין שלי הכל, ואני הולך לכתוב את מה שקורה ובגוף יחיד ולספר את זה. וזה לא היה קודם, זאת אומרת שסעד כותב את הטירוף המוחלט שלו, נגיד של 120 ימים של סדום, אז הוא עושה את זה שהוא שוכב במרתפים של הבסטיליה, בכל.
כן.
ואת הכל הוא עושה ממוחו הקודח, בעוד שמילר פשוט אומר, אוקיי, היה לי חבר סופר ושכרנו דירה ברוב המסריח בתוך שכונה מלאה בזוהמה, וזה הסיפור שלה.
בוא נקרא. בוא לקרוא קטע אחד מאלה שאפשר מתאים, לקרוא.
זה גם מתאים לשיחה שלנו, השיחה המתמשכת שלנו על צרפתים השבוע.
נכון, בבקשה. אז זה נקרא. קארל לא היה כל כך נלהב למנה נוספת של זיווה. הוא ניסה לחשוב כיצד ומתי נדבק בכך. אם אכן הייתה זו זיווה כפי שהוא חשד. אם קיבלת את זה כבר, לא יהיה נורא אם תקבל את זה שוב, הערתי במתק שפתיים. כך מנה כפולה והפת זאת על סביבך. הדבק את כל היבשת. מחלת מין הגונה, טובה לאין ארוך מגסיסה, שלווה ושקטה. כעת אני יודע מה באמת עושה את העולם למטורבת. החטא, ההפקרות, המחלה, הפריצות, השקרנות, התאוותנות. להזזל, הצרפתים הם אנשים גדולים, למרות שכולם נגועים בסיפיליס. לעולם אל תציע לי שאסע שוב למדינה הניטרלית. אל תכריח אותי לראות שוב פרות, אנושיות או אחרות.
מחלת מין הגונה, טובה לאין ארוך, מגסיסה שלווה ושקטה. כולנו מסכימים עם זה באיזשהו מובן. אנחנו אומרים, עדיף לחיות מעט וסוער מאשר ארוך ומשעמם, אבל רובנו בוחרים...
אבל אנחנו חיים משעמם.
בדיוק, אנחנו בוחרים הפוך.
כמו שגדיר את זה, איך קוראים לו, מקסיקן, של עדיף לחיות על הרגליים מאשר למות על הברכיים.
כן.
מליאדון זפטה.
אבל כולנו על הברכיים כל הזמן, אנחנו לא עושים את זה בחיים, אנחנו משאירים את זה להנרי מילרים.
אני לא בטוח שכולנו בחלקנו.
אולי אתה לא.
גיל לא על הברכיים.
לא, גיל לא. לא, אבל רוב האנשים אומרים לעצמם, וואו, אני רוצה בדיוק את החיים האלה, אני רוצה לחיות בפריז, ולשתות, ולאכול, וללכת לרובעים המפוקפקים האלה, אבל כשאנחנו מגיעים לפריז, אז אנחנו הולכים למוזיאונים.
קודם כל אני לא, אני חושב שזה תנועה שהאנושות כולה עברה. זאת אומרת, אם נגיד, אני מניח שאם הייתי נולד בשנת 1912, אז אולי ב-36 הייתי מוצא את עצמי גם כן בפריז. הוא מאוד מאוד רוצה, ולפחות הייתה לי את ההזדמנות. אבל אני חושב, נגיד, שמה שהיה בשנות ה-30 או 20 בפריז פשוט לא קיים יותר. זאת אומרת, לא בקלישי ולא בשום מקום אחר, אולי באיזה רובע בווייטנאם או בצר בבר של בנקוק שאני לא מכיר, אבל הדברים האלה הם לא באמת קיימים, בטח לא בעולם המערבי.
אני חושב שהם תמיד קיימים. אנחנו פשוט הם הולכים ומרחיקים מעבר למקומות שבהם כביכול אנחנו מסתובבים.
ולא ב... זאת אומרת, זה היה בתוך התרבות, זאת אומרת, זה לא היה מחוץ. כן, לדבר על זה היה מחוץ לדרבות, או איזשהו מעשה אמיץ ונועז, אבל קלישי היא 2 מטר, היא במרכז של פריז בסך הכל, כאילו זה לא... לא מדברים פה
על זה. אתם כאילו מתחרטים שניכם על זה שניקו את פריז ואת ניו יורק ואת לונדון, והפכו את כל המרכז שלהם למקום מהוגן, אתם מתחרטים על זה?
כן. חבל. גיל, בוא נקרא עוד קטע אחד.
לפחות נשארה לנו יפו.
נכון. וגם היא, אתה יודע, הולכת ומתחסלת.
אינטריפיקציה, שאני חלק ממנה.
שאתה חלק ממנה, אוקיי.
אני כאן במודל.
אז נקרא עוד קטע אחד, מימים שקטים בקלישי, וזה הולך ככה. ניס, לעומת זאת, לא הייתה טיפשה. הצלה, כן. סליחה. ניס, לעומת זאת, לא הייתה טיפשה. הצלה, כן. הצלה כחת. כל מה שאמרה ניס היה מעניין. אך כאשר דיברה על דברים חסרי חשיבות, בעיניי זוהי תכונה חשובה יותר מן היכולת לשוחח באורך אינטליגנטי. למעשה, נראה לי כי סוג זה של שיחה הוא הסוג המשובח ביותר. שיחה המעין זאת תורמת לחיים, בעוד שיחה מהסוג השני, השיחה התרבותית, סוחטת את כוחות בין השיחה. הופכת את כל הדברים לעקרים, לחסרי משמעות, להבלים. שזאת השיחה שאנחנו עושים עכשיו, השיחה התרבותית.
בהחלט. גיל ססובר, תודה רבה שהזכרת לנו.
רגע, שני, אני חייב להגיד עוד משפט אחד.
בבקשה.
כשדיברתי עם אימא אתמול, אז דיברנו, היא אמרה לי, כן, כן, אבל הוא עשה רומנטיזציה לזאת, וכמובן שאני אתנגד לזה.
נכון.
ואני מצטרף להתנגדות, אני רק אומר ככה, על שני דברים. אחד זה שבדיוק כמו שרחל עשתה
לשחפת.
לרבי עקיבא. ומצא את האור ורואה צון, אז הנרי מילר רואה את זה בניס, כן, שבמקרה היא זונה, והוא אומר גם שהיא לא שמחה בזה, והיא מתביישת במה שהיא, והיא לא אוהבת את זה, וכן הלאה וכן הלאה, ויכול להיות שאחרי הספר הזה היא הופכת להיות בדעות לאיזה ראש סנהדרין או משהו, אנחנו לא יודעים מה סופן לעתיד. ודבר שני שרציתי להגיד זה שכבר אם עושים רומנטיזציה למישהו, אז צריך לעשות את זה לזונה במובן הזה שאפשר לעשות רומנטיזציה רק למוחלשים ולנדכאים.
לא, וגם העניין הוא שהוא מתייחס אליהם כאל בני אדם, שזה...
זה בדיוק העניין. הוא לא הופך אותה לא למלכה ולא לרוזן ולא יוצא לה טוטי מהתחת, והיא לא כתבה את האיליאדה אחרי צהריים אחד. אבל היא מהממת בעינה, והיא אנושית בעינה, והיא מקסימה אותו.
ימים שקטים בקלישי, הנרי מילר, גיל ססובר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. היית מאוד זהיר, כל הכבוד.
תודה, גיל.
ביי.
סטטוס ספרותי קצר שכתבה הסופרת גלידן קרליבך. היא כותבת כך. בתור אחת, שאף פעם לא יוצא לה להשתלח לגוורדיה זו או אחרת, רק בגלל חומר מונע חיכוך שנשפך בטעות לטכנאי אולטרסאונד ביותי ברחם, אני תמיד נהנית לעמוד מן הצד ולשמוע את גניחותיה של גוורדיה הישנה כשזו מתחלפת. לא חשוב אם מדובר בוועדת קישוט של כיתה ד', בוועדת הקנון של יישוב קהילתי אקולוגי רוחני, או במועדון ספרותי מדומה של אנשי ספרות שפשוט לא יכולים לסבול שמישהו שלא מדבר, נראה, אוכל, מקלל ומזיע כמותם ולא כותב כדעתם. שמעתי על סופר אחד... שנמצא בעמדת כוח רצינית, הוא הצליח לפטר 2 אנשים שאני מכירה, רק משום שהעזו לבקר ספר שלו ושל מישהו שערך. תמצאו אותו בכל ערב מחווה לפסטיבל שירה על שם וקרנבל ספרות בניצוח של. ספריו תמיד מבוקרים בהתלהבות רבתי עוד לפני שיצאו אל החנות, למרות שנודף מהם ריח של עמותה. והתדמית, רבותיי, איזו תדמית של צדיק יסוד עולם. ערפילי תואר וקוברים ורדרדים מעופפים לצידו. צבא מלאכי אדוני צמוד למרפקיו הלא דחפניים, גבריאל ורפאל עדויים לאוזניו. לפעמים קוראים ניסים, וגוורדיות ישנות מתחלפות בחדשות. אבל מסיון של מי שנמשכה בחומר מונע חיכוך, לא כדאי לסמוך על גוורדיה זו או אחרת. ובכלל, אם אין לכם כרטיס מפלגה, עדיף גם לא לפנטז על שביטה הסתדרותית. מומלץ לעבוד באופן עצמאי ולפתח חוש הומור שהוא כידוע חומר נוגד עסקנות שיושב בטבלה המחזורית לצידו של חומר מונע חיכוך ועושה איתו חיים.
א', מעניין מאוד למי היא מתכוונת. יש לי כמה ניחושים.
יש לי גם.
ב', ריח של עמותה זה דימוי גאוני. דברים שיש להם ריח של עמותה, אני אשתמש בזה. אני אגנוב את זה. ממנה.
יש לנו זמן לעוד דבר קטן.
בבקשה. כן, אתמול היה... השבוע
היה יום מותו של אחד מגדולי המשוררים של פורטוגל, פרננדו פסואה, שמת ב-1935 בגיל 47, ולא דיברנו עליו כל כך הרבה, או בכלל, ולכן חשבתי שנקרא שיר אחד שלו, מתוך שיר שנקרא מנשר מאת אלוארו דה קמפוס, זה מתוך מה עשיתי מן החיים, שזה שירתו של אלוארו דה קמפוס, שזה המשורר בדיוני של פרננדו פסואה, וזה הולך ככה, זה קטע מתוך זה, כי זה, המנשר הוא ארוך. להזזל, שכל כך הרבה זה קצת מאות. להזזל, שכל כך הרבה בהמות זה קצת מאות בני אדם. להזזל, שפורטוגל הנראית לעין זה רק זה. תנו לראות את פורטוגל שאתם לא נותנים לראות. תנו לה להיראות, כי זה מה שפורטוגל באמת. נקודה. עכשיו מתחיל המנשר. להזזל. להזזל. תקשיבו טוב. לאלף הזזל. זה המנשר.
יפה. פרננדו פסואה, וכרגיל, בימי רביעי אנחנו מסיימים עם כמה אירועי ספרות לסוף השבוע.
נכון, היום בשעה 8 בזום של רשת הספריות הציבוריות, רמת השרון, התקיים מפגש סופר עם אלון חילו, מחבר אחוזת דג'אני ומות הנזיר שידבר על ספרו רצח בבית האדום, ועל השילוב המסוכן בין סיפור היסטורי לסיפור דמיוני, שכבר סיבך אותו בהקשר הזה, בתביעה ובביטול קבלת פרס ספיר על הספר הזה.
היום ב8 התקיים גם אירוע בזום של אגודת הסופרים העבריים, במסגרת סדרת שירה אל תוך הלילה, והפעם על דוד המלך של איציק מנגר, צביקה ניר, כמובן ידבר עם דוקטור ורד טוהר ודוקטור נוגה רובין. צביקה ניר הוא יושב ראש אגודת הסופרים.
השבוע מתקיימים גם אירועי תוכלו משהו במשכנות שעננים. אירועי ספרות וקולינריה, למשל, היום ב8:30, המשורר רוני סומק והשפית אביבית פריאל ישוחחו עם עיתונאית האוכל רונית ורד על מחאת המסעדנים ומחאת המשוררים. הם יחברו בין השניים, המחאה. מחר, ב8:30 בערב, רונית ורד תשוחח עם הסופר מאיר שלו על הגינה המפורסמת שלו, שגם גדל בה אולי אוכל. והוא גם יקרא תיאורי אוכל מספריו.
נזכיר שבמהלך הסוף שבוע, שישי שבת, בשעות 10 בבוקר עד 6 בערב, בחנות הספרים סיפור פשוט, התקיים במסגרת שבוע האיור, שוק צרורות שבו יוצאו למחירה איורים, צרור גלויות וחפצים שיצרו אומנים ואומניות, בהשראת טקסטים מתוך הרומן סיפור פשוט של שי עגנון. דיברנו על זה השבוע עם מירה רשתי, מהחנות סיפור פשוט, וזה נשמע מאוד מעניין, מומלץ. וזה זמננו לסיים, כרגיל. מחר נשדר את המיטב מהשבוע החולף. תודה רבה לאיתי סופרין וטל וניג שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו מעלים לשם כל מיני תכנים. תודה רבה ולהתראות.
להתראות.